אנחנו נמצאים ברגעים קדושים מאוד, עליונים מאוד, ואנחנו רואים לנגד עינינו פעמי משיח. והמעבר הזה בין יום הזיכרון ליום העצמאות הוא דורש לימוד והעמקה על ערך הגאולה שאנחנו נמצאים בה בדור שלנו. אחד ממייסדי הציונות החדשה הוא הגאון מווילנה. הגאון מווילנה בספרו כל התור כתב איזושהי הדרכה מסודרת לתלמידיו שעלו להתיישב בארץ ישראל בערך לפני 250-300 שנה. הוא כבר חזה את התהליך של התחייה. כמובן שחוזה הציונות הראשון היה רבי יהודה הלוי בכוזרי, שבעצם כתב את כל ספר הכוזרי מוכוון לגאולה, והוא מסיים בעלייה לארץ ישראל והוא בעצמו עולה לארץ ישראל. ויחד איתו יש את הרמב״ם, שגם הוא מתחיל את ספר היד החזקה שלו בהלכות האמונה, ספר המדע, והוא מסיים בהלכות משיח, והוא בעצם כותב חוקה לעם ישראל, כי מתחילה הגאולה, זה לפני 800 שנה, הרמב״ן, שגם הוא עולה לארץ ישראל, הם ראשית הציונות. 300 שנה לאחר מכן, יש לנו את רבי יוסף קארו, והארי, ובעל הלכה דודי, שהם עולים לצפת כתוצאה מגילוי חיזיון, בגיל צעיר מאוד, בגיל 11, של רבי יוסף קארו, שהשכינה מדברת מגרונו שצריך לעלות לארץ ישראל, וגם הוא כותב ספר חוקים לעם ישראל, כי צריך להתכונן, להקים מחדש את מלכות ישראל, ובשביל זה צריך שולחן ערוך, לאחד את כל המנהגים. הוא בא ולוקח את כל ראשי הפוסקים, הרמב״ם, הריף והראש, גדולי ספרד וגדולי אשכנז, כדי לאחד אותם לספר חוקים אחד, והוא מתקבל, שולחן ערוך מתקבל על כל ישראל, מרן השולחן ערוך, הפוסק הגדול בארץ ישראל, ולידו יושב הארי הקדוש בחוכמת הנסתר שפותח שערים, והשלה הקדוש, ורבי שלמה אלקבץ שכותב את הלכה דודי. הפיוט הזה הופך להיות פיוט שמתפשט כאש בשדה קוצים, וכולם אומרים אותו בליל שבת. כל זה לפני 500 שנה, עם ישראל ברוח הקודש אומר לך דודי, והתוכן של הלך דודי הוא התעוררי, התעוררי, התנערי מהפרקומי, מקדש מלך עיר מלוכה. זה שיר גאולה על ירושלים. כל זה נובע מרוח הקודש אשר על האומה. וכפי שפתחתי, הגר"א מתחיל לייסד ממש התיישבות בצורה מסודרת. הוא שולח את תלמידיו. והוא מדבר על, הוא מכין אותם מבחינה רוחנית, הוא מדבר קודם כל על ההגדרה, על ההגדרה של הגאולה שאנחנו נמצאים בה. והדברים האלה מאוד מאוד חשובים דווקא ביום הזיכרון, כי כפי שאמרתי בבוקר, כל בית ישראל, הרמב"ם אומר, כל בית ישראל מצווים על קידוש השם הגדול והנורא. היום הזה הוא יום של מסירות נפש, וכל בית ישראל, אנחנו רואים שכל בית ישראל משתתף במצווה הזאת של מסירות נפש. אין עיר ואין יישוב כמעט בארץ ישראל שאין שם אנשים שמסרו את נפשם על קדושת השם, וזה מקיף, המצווה הזאת של המלחמה והגנה על ארץ ישראל. אין יהודי שאין לו קרוב, שאין לו חבר, שלא מכיר את את הערך המופלא הזה, וזאת התעוררות, התעוררות פנימית שהיא נובעת מרוח הקודש. רוח הקודש שתוקפת את האומה, היא מתגלה בצורה מאוד מאוד בהירה אצל גדולי ישראל, כפי שמניתי, זה מתחיל ברמב״ם, הכוזרי, עובר לשולחן ערוך, מגיע עד הגר"א. והגר"א הוא מראש מכין את תלמידיו ואומר להם שצריך לדעת שהגאולה שאנחנו נמצאים בה היא בדרך הטבע. הגר"א פסק על פי הירושלמי שהסדר של הגאולה שאנחנו נמצאים בה הוא סדר של כמעה כמעה. והוא לא קורה בדרך נס, כמעה כמעה פירושו גאולה בדרך הטבע. שלבים איטיים, ומכיוון שזה קורה בדרך הטבע, אומר הגר"א, הסדר הוא חבלים בנעימים. חבלים בנעימים. הגר"א מדבר בקודים לתלמידים שלו, והוא גם מסביר אותם. יש כל מיני קודים, משפטים, מחזל שמלווים את ההתיישבות. כמו שאמרתי, קימה קימה, חבלים בנעימים, שפירושו שכל ההתיישבות בארץ ישראל היא מלווה בהמון איסורים, חבלים בנעימים. והסדר הוא, עת צרה היא ליעקב וממנה יבשע. תמיד לפני ישועה גדולה מופיעה צרה, והיא זו שמולידה את הישועה. ועוד קוד שנותן הגר"א, אומר הגר"א, אנחנו כל הזמן עוברים מהחרבה להרחבה. כלומר, יהיו המון כוחות שינסו להחריב, יהיו המון כוחות שינסו להחליש אותנו, ואנחנו צריכים כל הזמן ארכיבי מקום הולך. כל הזמן צריך לעסוק בהרחבה. והוא כותב שיהיו לנו בעקבת הדמשיכה המון הפרעות ומכשולים. מצד שרו של עשיו, מצד הסתרא אחרא, אבל מאז יצא מתוק. והוא מדריך את תלמידיו שלא להירתע משום קושי, שלא להתייאש משום קושי, כי עת צרה היא ליעקב וממנה יבשע. ולכן חלילה לנו לסגת אחור במשהו, אפילו יהיה חז ושלום איזשהו קושי, איזה מכשלה בדרך עבודתנו, בלהיות בטוחים כי דווקא ממנה יעקב יבשע, ומן המיצר נגיע למרחב יה. ההחרבה, החרבה בהיפוך אותיות, הופכת להיות להרחבה. מחורבן יוצאים להרחבה. והוא גם נותן להם סוד, שיום ה' באייר הוא יום מיוחד. יום מיוחד לגאולה, מה שנקרא יסוד שבתפארת. ובאמת כשמגיעים לארץ ישראל הם בונים את בית המדרש שלהם, מקימים את הישיבה שלהם על שם הגר"א, דווקא בה' באייר, יסוד שבתפארת. וכשמחליטים לצאת מן החומות להקים את נחלת שיבה לאחר כמה עשרות שנים, התאריך שנבחר הוא ה' באייר. הוא נאמר להם, בימי הספירה יש קשיים, יש דינים, ימים מאוד מאוד לא פשוטים, ימים קשים, קליפות וכו' וכו', אבל יש שני ימים שהם, יש בהם תעצומות של רחמים. היום ה-20 של הספירה, והיום ה-42 של הספירה. ה' באייר וכ"ז באייר. ה' באייר, יום העצמאות, לעתיד לבוא. וכ"ז באייר התחיל כיבוש ירושלים, אור לכ"ח באייר, נכנסנו לעיר הקודש והמקדש. אבל הגאולה שלנו היא גאולה בדרך הטבע. אבל האמת שהגר"א הקדימו את הגרא הנביא יחזקאל, ביחזקאל למדוו, הרב צבי יהודה היה תמיד מלמד את פרק למדוו ולמדזיין, ששם מפורש שהגאולה, יש עוד משמעות לקימה קימה. אם אתה אומר שהגאולה היא בדרך של קימה קימה, פירושה של הגאולה שהיא איננה תלויה בתשובה. כלומר, גם אם מבחינה חיצונית אנחנו לא ראויים, הקדוש ברוך הוא יש מושג שנקרא קץ. או מה שנקרא בדברי הגמרא בסנהדרין שאנחנו לומדים עכשיו, הקץ המגולה. ובאמת בספר יחזקאל הקדוש ברוך הוא אומר בפרק למדוו, לא למענכם אני עושה, כי אם למעני בן אדם בית ישראל יושבים על אדמתם ויתאמו אותה בדרכם ובעלילותם, כתומעת הנידה הייתה דרכם לפניי. זה קשור לפרשת השבוע שקראנו, למדנו על תומעת נידה. בעל הטורים אומר שבכוונה הנביא יחזקאל בוחר את הביטוי תומעת נידה. יש תומעת מת. מת זה דבר שהוא כהן לא יכול להיכנס. הוא אביא אבות התומעה, כהן לא יכול להיות איפה שיש מת. כי שם זה חידלון מוחלט. אבל כהן חי עם אשתו גם אם היא נידה. הוא יכול להיכנס לבית כשאשתו נידה. אומר בעל הטורים, גם כשישראל נמצאים במצב של כתומעת הנידה הייתה דרכם לפניי, השכינה לא שרה מאיתם. וישפוך חמתי עליהם, על אדם אשר שפכו על הארץ וגילולם תימוה, ואפיץ אותם בגויים ויזרו בארצות כדרכם וכלילותם שפטים. ויבוא אל הגויים, לא כתוב ויבוא, חזל דורשים שהקדוש ברוך הוא מתגלגל, השכינה יוצאת לגלות, ויבוא אל הגויים אשר באו שם ויחללו את שם קודשי, באמור להם, הנה עם השם אלה ומארצו יצאו, ואחמול על שם קודשי אשר חיללו בית ישראל אשר באו שמה. לכן אמור לבית ישראל, כה אמר השם אלוקים, לא למענכם אני עושה, כי בית ישראל, כי אם לשם קודשי אשר חיללתם בגויים אשר באתם שם. ולכן אומר הנביא, ולקחתי אתכם מן הגויים, וקיבצתי אתכם מכל הארצות, והבאתי אתכם אל אדמתכם, לא כתוב תשובה, וזרקתי עליכם מים טהורים והותהרתם, לא כתוב תשובה, ונתתי לכם לב חדש, ברוח חדשה אתן בקרבכם, עדיין לא כתוב תשובה, רק בסוף כתוב, ועשיתי את אשר בחוקיי תלכו, ומשפטיי תשמרו ועשיתם. אז התשובה תגיע בסוף, אבל הגאולה מתחילה עוד הרבה תשובה, הרבה לפני. אבל צריך להבין שזה רק ברובד החיצוני. ברובד החיצוני אנחנו נראים רחוקים. אבל ברובד הפנימי נשמת ישראל היא כולה מלאה באור של גאולה. את הסוד הזה מגלה לנו הרב קוק. אבל לפני שנסביר את הסוד הזה, אז מה הסימן? איך נדע שזה התחיל? אז היה לנו כל מיני גדולי ישראל שעשו חשבונות עם סימנים מדויקים. אז כמו שהגרא, כל התור נשמע בארצנו, הוא שולח את תלמידיו, והם מתחילים לייסד את היישוב היהודי בארץ ישראל. יש את התלמידי, את עליית הבעל שם טוב, החסידים, יש את עליית אור החיים הקדוש, שגם הוא מזהה ברוח קודשו שהסיפור מתחיל, ולפני 150 שנה בערך יש את תלמידי רבי עקיבא איגר המפורסמים, יש את רבי אליהו גוטמחר, ויש את הרב קלישר, ויש את רבי אליהו מגריידיץ, יש כמה גדולי ישראל, אבל הרב גוטמחר כותב, אם יהיו 130 משפחות שיתחילו ליישב את הארץ, העסק מתחיל. והרב ישוע מקוטנה אומר, זה כבר התחיל, אנחנו רואים שהנושא של אהבת הארץ, הוא מתפשט אצל כולם, גם אצל פשוטים, גם אצל בינוניים, וגם אצל צדיקים. זה עוד סימן, כשאתה רואה שזה הופך להיות, זה הופכת להיות תנועה כללית. הרב קוק נתן מספר אחר על פי הגרא. מתי נדע שהתחילה הגאולה? שאלו את הגרא, אתה אומר הגאולה היא בדרך הטבע. אז איך נדע שאם אפשר בדרך הטבע להביא כמות שהעסק יתחיל כמו שצריך, אמר הגר"א, כמו הגאולה הראשונה. אם יהיו בארץ ישראל 60 ריבו, 600 אלף איש, תתחיל הגאולה. כך גם כתב הרב בעין היה, ואנחנו יודעים שבערב הכרזת המדינה, במדינת ישראל היו 600 אלף יהודים. אבל מה שמבלבל, שהגאולה שהיא בדרך הטבע, שהיא כמעה כמעה, היא מופיעה לא בסדר שהיינו מצפים. מבחינה חיצונית, זה נראה קטן, זה נראה חלש, וזה גם לא נראה אלוקי. זה נראה חוליני, זה נראה בדרך של חול. אז כבר הטור בסימן רש פי וב אומר לנו סוד. זה מעניין שהפוסקים, הפשטנים, מביאים את הדברים הללו. וכשהוא מגיע בהלכות שבת בסימן רש פי וב לתפילת מוסף, אז הוא כותב שתפילת מוסף אנחנו אומרים תיקנת שבת רצית קורבנותיה בסדר תשרק. אומר הטור, זה רמז, זה סימן לגאולה. מה זה סדר תשרק? אז אם אמרנו שגאולה בדרך הטבע, אז איך נדע שבאה גאולה בדרך הטבע? ואם יחזקאל הנביא אמר שזה לא תלוי בתשובה, וכך גם פסקה הגמרא בסנהדרין במחלוקת רבי יהושע ורבי אליעזר. רבי אליעזר כתוב שהוא שתק, ובירושלמי כתוב שהוא הסתלק וקיבל את עמדתו של רבי יהושע שגאולה אינה תלויה בתשובה. אומרת הגמרא, מיד בסיום המחלוקת בין רב ושמואל, שהיא מחלוקת תנאים בין רבי יהושע לרבי אליעזר, ואמר רבי אבא, אין לך קץ מגולה מזה שנאמר, ואתם הרי ישראל, ענפיכם תיתנו, פריכם תיסו לעמי, כי קרבו לבוא. רש"י מסביר איך נדע שהקץ הוא קץ מגולה, כשתיתן ארץ ישראל פריה בעין יפה. וגדולי הפוסקים ראו את זה גם בתפילה, שבאמת הגאולה מתחילה, הקץ המגולה הוא בזה שהארץ נותנת את פירותיה בעין יפה. איך רואים את זה? בסדר התפילה, הסימן הראשון לגאולה הוא ברכת השנים. ברכת השנים זה מדבר על השפע החומרי, תן טל ומטר לברכה, ורבה פני תבל, וסבא את העולם כולו מטווח. אחרי זה אנחנו מדברים על תקע בשופר גדול לחירותנו, אחרי זה אנחנו מדברים על השיבה שופטנו קבע ראשונה, אחרי אנחנו מדברים על המינונים ולמשים, אל תהיה תקווה. עדיין אין סימן. מתי? בסוף אנחנו אומרים, ולירושלים מלכה ברחם יתשוב, אחרי זה אנחנו אומרים, צמח דוד עבדך מרת הצמיח. זאת אומרת, שעוד לפני מלכות בדוד, עוד לפני שאנחנו מגיעים לשיעור קומה של הופעת הנשמה, זה מתחיל בדרך של חול. ועל זה הגמרא בחולין אומרת, שיש עוף שקוראים אותו רחם, ויש סימן שכאשר הוא יושב על הארץ ושורק, זה סימן של גאולה. העוף הזה נקרא רחם, ויש לו שם נוסף, שרקרק. מסביר, אם הבנים שמחה, על פי חז"ל, וזה הרמז שמופיע בתפילת מוסף. שריקה זה שין רש קוף, זה אותיות הפוכות, זה סדר תשרק. הגאולה מתחילה בסדר הפוך, מהחומר אל הרוח, מהחול אל הקודש. תיקנת שבת רצית קורבנותיה. זה הסדר של א' ב', אבל הפוך, בסדר תשרק. למה? זה רמז לגאולה, שהיא מתחילה מלמטה למעלה. זאת השריקה, שרק רק. וזה הרחמים האלוקיים שמחליטים לגאול אותנו למרות מצבנו. אבל כל זה, זה ברובד החיצוני. צריך לדעת שברובד הפנימי, הכל, נשמת ישראל היא כבר נמצאת עמוק עמוק בתהליך של גאולה. תכף נסביר את העיקרון הזה. אבל לפני כן עוד הערה חשובה. אמרנו שהגאולה היא בדרך הטבע. יש לנו גם עוד רמז בחז"ל לחמש גאולות שכתובות במנצפח. אתם יודעים, יש לנו אותיות מנצפח, זה אותיות שהן מם, מם סופית, נון, נון סופית, פי, פי סופית, צדי, וכו' וכו'. חז"ל אומרים שזה רמז לגאולה. מנצפח האותיות כפולות סופים אמרום. לך לך, כף כף, רמז, נרמז לאברהם, למאה שנה יוליד יצחק. כי עצמת ממנו מאוד, ממם, רמז, נרמז, שהוא וזרוע עצומים בשני עולמים. זה ליצחק. ליעקב, הצילני נא, נון נון. ליוסף נאמר, פקוד פקדתי, זו גאולת מצרים. והגאולה שלנו מה היא? הגאולה שלנו, הנה איש צמח שמו ומתחתיו יצמח, זה משיח. המשיח שלנו נקרא צדי צדי. איש צמח ומתחתיו יצמח, זה פסוק בזכריה. הנה קראתי לעבדי צמח. למה הגאולה שלנו נקראת צמח? כי זה לאט לאט. כמו שאומרים, שוויה שוויה. קודם כל החול, קודם ההתפתחות של החומר, ואחרי שהחומר התפתח באופן שלם, תופיע הנשמה. מה זאת אומרת תופיע הנשמה? הנשמה היא שלמה, הנשמה היא מלאה, הנשמה היא עוצמתית. אבל היא מופיעה בסוף. כשהרב צבי יהודה שאל את הרב, באיזה מצב אנחנו מבחינת הגאולה? אמר לו הרב קוק, בחינה פנימית, הכל כבר הושלם. הגאולה כבר קרתה, הנשמה מלאה. מבחינה חיצונית, אנחנו בהתחלתה. חפץ חיים, לפני 100 שנה אמר שאנחנו בהתחלתה, ולכן הרב ציודה אמר, אנחנו היום כבר באמצע של ההתחלתה, או אנחנו בקצב מאוד מהיר של התפתחות. איך רואים את הגאולה? אז הגרא אמר, יש שני השלבים, יש שלב ראשון משיח בן יוסף, ההתפתחות החומרית, ועל גביה יבוא משיח בן דוד. אבל שימו לב שגם ההתפתחות החומרית היא ניסית. נכון, אנחנו בקימה קימה, אבל אם אתה קצת מתבונן, ואתה רואה את כל התהליכים שאנחנו נמצאים בהם, מדינת ישראל היא נס בכל המישורים, מבחינה רפואית, מבחינה כלכלית, מבחינה צבאית. אין עוד מדינה ששלוש שנים אחרי השואה הפכה להיות מדינה והולידה צבא כזה מוצלח וכלכלה כזאת מוצלחת, ותוך כדי שהיא נלחמת היא קלטה מיליוני עולים, ותוך כדי היא מרחיבה את היישוב ופרצת ופרצת, והיום מעמדה של מדינת ישראל, מדינה צעירה, צעירונת מאוד, נגיד את מזמור עין ת', אתם יודעים, בחיי עם, 70-80 שנה זה כמה שניות, ויש אומות שהן ותיקות, תוך 70-80 שנה הגענו להישגים של מעצמות על. היום גרמניה באה ללמוד מאיתנו, גרמניה שנלחמה בנו והחריבה אותנו, באה ללמוד מאיתנו שיטות לחימה, באה ללמוד מאיתנו שיטות בכלכלה, בתעשייה, בחקלאות, בצבאיות. איפה אנחנו ואיפה גרמניה? איפה אנחנו ואיפה בריטניה? זה בא לידי ביטוי במלחמה האחרונה, שאמריקה הגדולה יש לה רק פרטנר אחד, יותר נכון, ישראל הגדולה אומרת לאמריקה, בואו, הולכים לתקוף באיראן, וזה נותן להם ביטחון, ומה שהטייסים שלנו עושים במטוסים שלהם, הם לא יודעים לעשות. זאת אומרת, גם ההתפתחות החומרית שאנחנו רואים לנגד עינינו, היא בדרך נס. זה נס של תחייה. זה שארץ ישראל נותנת פירותיה בעין יפה, זה נס. זה שהכלכלה היא כל כך מצליחה, זה נס. זה שיש פה התפתחות בקצב מטאורי, כל זה נס אלוקי. אבל כפי שאמרתי, ברובד החיצוני זה נראה קטן, זה נראה צמח, זה נראה איטי, והפוך, זה גם יש הרבה תופעות של כפירה, יש הרבה תופעות של חוצפה, בעקבות הדמשיך החוצפה יסגה, יש הרבה דברים שמבלבלים אותנו. אנחנו מתבלבלים, כי באמת מבחינה חיצונית זה נראה חילוני, אבל באמת מבחינה פנימית זה קודש קודשים. והרב קוק בספר אורות, בהמון המון פרקים, מגלה לנו סוד כמוס. סוד שמעט הבינו, אבל אם אתה מתבונן קצת לעומק, אתה יכול להבין את העיקרון הזה. סוד התת מודע, העולם הפנימי. בעצם מבחינה חיצונית, כמו שאמרנו, הכל נראה חול. אבל מבחינה פנימית, יש דחיפה אדירה של נשמות של גאולה, נשמות שלמות. יש מושג שנקרא פסיכואנליזה. פרויד גילה את העיקרון הזה שיש עולם של תת מודע, ידענו את זה לפניו, המקובלים ידעו את זה לפניו, גדולי ישראל ידעו את זה לפניו, שיש עולם פנימי של נשמה. מה זה אומר התת מודע? כולם היום מדברים על תת מודע, זה הפך להיות משהו שאין מי שלא כותב עליו, אין מי שלא מדבר עליו, אין מי שלא מתעניין בנושא הזה. מה זה אומר התת מודע? זה אומר שאדם הוא מונע מהמון המון כוחות פנימיים שהרבה פעמים לא מודע אליהם. לפעמים הוא עושה X והוא מתכוון ל-Y. הדוגמה המפורסמת ביותר זה שנכון, אתם רואים לפעמים, אומרים הפסיכולוגים וכל מיני זה, לפעמים אתה רואה בן אדם שוויצר, אתה רואה בן אדם שהוא בא ואומר, אני אעשה ככה, אני אעשה ככה, הוא כל מקום עושה רעש, הוא כל מקום עושה בלגן, כל מקום הוא ככה משתלט על השיח. הרבה פעמים זה סימן שהבן אדם סובל מחוסר ביטחון, בדיוק ההפך, הוא בתוכו לא מעריך את עצמו, הוא בתוכו לא מכיר את עצמו, הוא בתוכו, הוא לא יודע מי הוא, הוא לא כל כך מאמין בעצמו. בתת מודע שלו הוא חלש, זה בא לידי ביטוי הרבה פעמים בצורה הפוכה. אומר הרב קוק, בגאולה שלנו יש התעוררות פנימית של הנשמה. יש כאן ישות עליונה, טהורה, קדושה, שהיא דוחפת. קוראים לזה רוח הקודש. עם ישראל מגיע הקץ, גאולה בדרך הטבע, הגיע הזמן, עם ישראל בפנימיות שלו, בנשמה שלו, הוא שלם. והוא ברוח הקודש שלו, מתחיל לחזור לארץ ישראל. בחיצוניות, הוא לפעמים עושה בדיוק הפוך ממה שהוא אומר. בחיצוניות יש חוצפה, בחיצוניות יש כפירה, בחיצוניות יש פתאום עזיבת תורה ומצוות, אבל בפנימיות שלו, בנשמה שלו, הוא אש בוערת. אני אקריא לכם משפט אחד מאורות. הרוח הצעיר התובע את ארצו. רב ראה את היישוב החדש. על מה הם דיברו? ארץ. התובע את ארצו, שפתו, חירותו וכבודו, ספרותו וכוחו, רכושו, רגשותיו, נזרמים הם על ידי שטף של טבע. זה נראה לך משהו, תסיסה טבעית שהורסת גדרות, הורסת חומות, גורמת לכפירה, שבתוכיותו הוא מלא הוא אש קודש. התוכיות של הדור שלנו מלאה אש קודש. כפי שסיפרתי לכם, לפני שנתיים יש חייל דתי, קוראים לו מלכיאל בן יוסף. החייל הדתי הזה, הוא הכנס עם החברים שלו לחאן יונס, ומתחילים לתאר בתים. באיזשהו שלב המפקד שם אומר, אני לא בטוח לפה להיכנס, רבע שעה הפסקה, אומר איזה יופי, רבע שעה הפסקה, בדיוק זמן השקיעה, מנחה. כל החבר'ה שלם שם מסתכלים לכיוון הים, והוא מסתובב לצד השני, כיוון מערב, לירושלים, להתפלל מנחה. תוך כדי שהוא מתחיל להתפלל תפילת עמידה, הוא רואה שהאדמה מתחילה לנוע מתחתיו, פתאום יוצא מחבל עם RPG, הוא עושה נותן צחור, כולם מסתובבים, הם מחסלים את המחבל, והסיפור הזה מתפרסם, כלי התקשורת, בזכות תפילת מנחה, מתקשרים אליו, רוצים לראיין אותו, הוא שם בעזה, כשהוא יצא, הוא יספר, הוא מגיע על אחת התוכניות, ושואלים אותו, מה המסר שלך? הוא אומר, הלוואי והאחדות שיש לנו בין החיילים בעזה, כך יהיה פה, שם אתם יודעים, אני ימני, דתי, מתנחל, החבר הכי טוב שלי הוא שמאלני, ירושלמי, שהוא הפגין הדמוקרטיה, והוא היה בקפלן, והוא שם מסתובב ברחביה, מפגין מול בית ראש הממשלה, אבל הוא פה איתי, אפילו יש לו כלב, לכלב שלו קרא חופש, והוא, אבל פה בלחימה, הוא פה איתי, נלחמים ביחד. אחרי כמה חודשים הם בלחימה, ושבת, סעודה שלישית, החבר'ה עולים לגג, שרים שירי סעודה שלישית, ופתאום הבחור החילוני, השמאלני, שקוראים לו מיכאל גל, עולה למעלה, מסתכל בהם, שרים שירי סעודה שלישית, והוא פתאום אומר, אפשר להזמין שיר, חבר'ה, אפשר להזמין שיר. אומרים, מי החילוני הזה, השמאלני הזה, איזה שיר הוא רוצה להזמין? אומרים, אתם מוכנים לעשות לי צמה? צמה של הרבי מלובביץ'? כן, שרים. שרים לו צמה. צה שבת. שואל אותו החבר שלו, מה קרה? מיכאל, מה נסגר איתך? מה אתה קשור לצמה? אומר, השיר הזה עלה לי, ראיתי אותו ביוטיוב, פתאום עלה לי, ראיתי את הרבי מלובביץ' עם החסידים שרים צמה, ומאז השיר לא יוצא לי מהראש. צמה, צמה. אחרי כמה שעות, בהתקלות, מיכאל גל השיב את נשמתו לבורא, מתוך צמה. אתה רואה מבחינה חיצונית, שמאלני, חופש, הפוך. הרוח הצעיר התובע את ארצו, שפתו, חירותו, כבודו, ספרותו וכוחו, רכושו, רגשותיו, נזרמים הם על ידי שצף של טבע, זה נראה טבע חילוני, חיצוני, שבתוכיותו, תוכיותו זה מילה נרדפת לתת מודע, שבתוכיותו מלא הוא אש קודש. זאת הפנימיות של הדור שלנו. זאת אומרת, שבאמת בסדר הגאולה, יש כאן התעוררות של נשמת ישראל. יש כאן התעוררות מלאה, נשמה מלאה, שהיא כולה בוערת באש השם. והרב מסביר שהנשמות האלה, הן נשמות, זה ניצוצות קטנים, מדבר גדול. האור של האבות מתחיל להופיע בדורות שלנו. נשמות אדירות, שלמות, הנשמות של אברהם, של יצחק, של יעקב. ואומר הרב קוק, זה התוכן של הפסוק שאנחנו אומרים, או יותר נכון, המשפט שאנחנו אומרים בברכת אבות. בברכת אבות אנחנו אומרים, וזוכר חסדי אבות, ומביא גואל לבני בניהם, למען שמו באהבה. זאת אומרת, יש פה ברית אבות, והתעוררות של נשמת ישראל. קוראים לזה בלשון הרב, התעוררות סגולת ישראל. יש את הבחירה, בחינה חיצונית, בעולם הבחירה הם נראים רחוקים מתורה ומצוות, אבל מבחינה פנימית יש מושג של סגולת ישראל, התעוררות של פנימיות שלמה. ובעצם כל הפעילות של האומה שלנו היא ברוח הקודש. אחד הסימנים, אומר הרב צבי יהודה, אחד הסימנים המובהקים להתעוררות של הנשמה, להתעוררות של רוח הקודש, זה רוח הגבורה שמתעוררת באומה שלנו. פתאום אנשים רצים לשדה הקרב. דור שנס קודם מכל עלי נידף בשואה, פתאום כבשה שנטרפה על ידי 70 זאבים, הכבשה הזאת הופכת להיות רמבו. הכבשה הזאת מכה שוק על ירך את כל אויביה. לפני 3, אתם יודעים, שואה, במונחים היסטוריים, שואה והקמת המדינה זה 3 שנים. 3 שנים זה פחות מ-3 שניות. 3 מאיות השנייה, זה, תדמיינו לכם, מישהו שנראה שלד, והוא עבר פיגוע, והאוטו שלו נשרף באש, ופתאום השלד הזה יוצא מהאש, והופך להיות גיבור גדול, ומחסל את כל המחבלים. רוח הגבורה הזאת, מסביר הרב, היא בעצם ביטוי לרוח הקודש, רוח הגבורה שמתעוררת בעם ישראל. בחינה חיצונית זה נראה חילוני, בחינה חיצונית זה נראה חול, בחינה חיצונית זה נראה קימה קימה, אבל מופיעה כאן ישות עליונה, כמו שכותב הרב באורות התחייה, פרק ל"ב. תלמדו אותו 100 פעם את הפרק הזה, שם הרב קוק מסביר את העיקרון הזה, שהאופי של הגאולה שלנו הוא בתוכיותה של כנסת ישראל, כוונה בפנימיות. החיצוניות זה נראה חול, אבל הפנימיות, יש כאן נשמה שלמה. זה ההסבר, ככה הרב מסביר את הלימוד של הזוהר. אני לא מבין בזוהר, אבל זה זוהר מפורסם. על הפסוק, נפלה לא תוסיף קום בתולת ישראל. אנחנו לא מזכירים באשרי את, את האות נון, כי זה מבטא נפילה, נפלה לא תוסיף קום. כתוב, נפלה לא תוסיף קום. זה נראה לא טוב, היא נפלה והיא לא תקום. אבל בזוהר קוראים את זה ככה, נפלה לא תוסיף. פסיק, קום בתולת ישראל. ובזוהר כתוב שלעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, קומי, בואי נחזור הביתה. היא אומרת, אין לי כוח, אין לי כוח. והקדוש ברוך הוא וכל חילותיו מקימים אותה בכבוד רב. הרב קוק מסביר לנו באורות התחייה, פרק ל"ב, את המאמר הזה באופן כזה. בחינה חיצונית אין לנו כוח, בחינה חיצונית אנחנו חלשים, בחינה חיצונית חול, אבל יש תקומה פנימית, מלחמת התקומה, תקומה פנימית. מי מקים? הקדוש ברוך הוא בכל חילותיו. מה הכוונה? ההתעוררות של הנשמה. יש התעוררות מבפנים, נשמתית. וזה מסביר לנו הרבה סתירות בדור הזה, באמת, אתה מסתכל הרבה פעמים על הדור, ואתה אומר, וזה נראה לנו, מה התרבות מלמד אותם, במה הם מתעסקים, דור של אייפונים, דור של סמארטפונים, ואתה מסתכל מצד שני, אתה רואה שהדור הזה משביח והולך, אתה רואה במלחמת התקומה, את המסירות נפש, זה פשוט מדהים, רק ההרוגים של המלחמה הזאת, החיילים, כמה סטיקרים יצאו, כמה יומנים התגלו, כמה מכתבים נתגלו. ואתה קורא את המכתבים של האנשים האלה, אתה שומע הספדים של אלמנות, אתה שומע משפחות שכולות איך הן מדברות, אתה רואה פתאום כל עם ישראל, הוא מדבר בגובה שהוא כביכול לא מתאים לחיים הרגילים שאנחנו רואים. ברגע האמת מדבר את הנשמה. ברגע האמת מדבר הצד הפנימי, האלוקי, העליון של עם ישראל. ולכן, אנחנו יודעים שזה תהליך צמח ומתחתיו יצמח. בצדי, זה סדר הפוך, תשרק. שרק רק, אבל אנחנו יודעים שזאת צמיחה מבפנים, שיש פה דחיפה של הנשמה, ואנחנו יודעים שזה תהליך שהוא על חזור, במיוחד מאז שמחת תורה תשפ"ד, אחרי שהגוף כולו התפתח, פתאום באו לנו צירים, ולימד אותנו הגר"א שאם יש צרה גדולה, זה סימן לישועה גדולה, את צרה היא ליעקב וממנה יבשע, ובאמת קשה שלא לראות שאנחנו במעבר מהפאזה של החול לפאזה של הקודש. בלידה יש דם, בלידה יש איסורים, והגר"א כבר לימד אותנו, כן, אתם יודעים, דרך אגב, הרבה פעמים מנסים לשדר נאי ובכי, כמו שאמרתי, היום הזה הוא לא יום של נאי ולא יום של בכי, לא יום של אבל, זה יום של דגל, יום של זקיפות קומה, יום של, אנחנו מתחברים לערך הזה של הגבורה, לנשמת ישראל, לכנסת ישראל, להתעוררות הזאת של הגאולה. זה לא עת שרה, זה עת גאולה. אנחנו לא נמצאים בעת שרה, אנחנו נמצאים בעת גאולה, בשביעית מלחמות. תמיד ידענו, תמיד היה קשה פה. האבות המייסדים נלחמו בביצות, נלחמו ביתושים, נלחמו בטורקים, נלחמו בבריטים. ותמיד ידענו שזה מתקדם. וזה מתקדם באופן פלאי. אנחנו לא מכירים את הטורקים, אבל תקופת הרב קוק, שזה לא הרבה זמן, הרב ציוד, היו פה הטורקים. אם היו אומרים לנו שהטורקים הסתלקו מפה, אף אחד לא היה מאמין. ואחרי זה האימפריה הבריטית שהשתלטה פה על המזרח התיכון, הם אומרים שתוך 10 שנים, 20 שנה, הם יעזבו את ארץ ישראל ותקום מדינה. אף אחד לא היה מאמין. זה הכל, הקדוש ברוך הוא פה מסדר את כל ההיסטוריה, מקים, מוריד ומקדם את הישועה שלנו. ולכן בימים הללו אנחנו צריכים לזכור את הסוד הזה ולהתחבר לפנימיות הזאת של הגאולה ולדעת זה היום עשה השם, נגילה ונשמחה בו, להיות שמחים בגאולת השם, בהתעוררות הנשמה.